בוקר טוב, שלום לכולם. אנחנו בפרק י'. ראינו שדוד שולח מלאכים לנחם את חנון בן נחש בעבור החסד שהוא עשה עמו בעבר. הסברנו על פי המדרש מהו החסד, ובעצת שריו חנון חושד בדוד שהמשלחת הזו היא משלחת ריגול. הוא מבזה אותם בצורה קיצונית, וממילא מובן שזו הכרזת מלחמה של בני עמון על ממלכת יהודה וישראל. דומני שאתמול לא אמרנו, אבל חז"ל אומרים שהדבר בא על דוד בגלל שהוא עבר על דברי תורה: לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. כלומר, יש איסור לדרוש בשלום עמון ומואב, וחז"ל דרשו על דוד את הפסוק שעתיד לומר שלמה בנו: אל תהי צדיק הרבה. כאילו, ניחום אבלים אצל עמונים, גם אם הוא עשה לך בעבר חסד, אסור לך לדרוש שלמה וטובתו. ולכן, כן, התורה אומרת: על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. ומואב גם שכר את בלעם בן בעור לקללך וכו', לא תדרוש שלומם וטובתם. לשלוח לנחם אותו באבלו, נכון שהוא עשה איתך חסד בעבר, אבל יש אנשים שלא טוב להיות איתם צדיקים. ועמון מגייסים, סוחרים את חלק מממלכות ארם לבוא לעזרתם, וכאשר יואב מגיע לזירה, דוד לא מגיע, וזה דבר מעניין שעוד נדון בו, מה קרה פתאום, למה התעייף דוד. אבל על כל פנים, בני עמון מגינים על רבת בני עמון, נמצאים פתח השער, פסוק ח', פרק י' פסוק ח', הם מגינים על העיר, חיל העזר שהם שכרו, שיש בו הרבה רכב ופרשים, נמצאים בשדה, ועל פי מקבילה בדברי הימים ראינו שהם נמצאים במישור מדבה שנמצא כ-30 קילומטר דרומית לרבת בני עמון, וממילא גם יואב ואבישי מפצלים את הכוחות. נכון, עד כאן גם קראנו פחות או יותר? אז אנחנו בפרק י' פסוק ט'. ויהר יואב כי הייתה אליו בני המלחמה מפנים ומאחור, ויבחר מכל בחורי ישראל ויערוך, ואת יתר העם נתן ביד אבישי אחי, ויערוך לקראת. ויום הרים תחזק הרם ממני, והיית לי לישועה מבני עמון, יחזקו ממך והלכתי חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוהינו, ואדוני יעשה הטוב. ויגש יואב והעם אשר עמו למלחמה בארם, וינוסו, ובני עמון ראו כי נעש הרם, וינוסו מפני אבישי, ויבואו העיר, וישוב יואב מעל, ויבוא ירושלים, ויער הרם כי ניגב לבני ישראל, ויאספו, וישלח עד עזר, ויוצא את הרם אשר מעבר הנער, ויבואו חילם ושובח, ויוגד לדוד, ויאסוף את כל ישראל, ויעבור את הירדן, ויבוא חילמה, ויערכו הרם לקראת דוד, וינוס הרם מפני ישראל, ויהרוג דוד מהרם 700 רכב, ואת שובח זר צבאו היכה, וימות שם, ויראו כל המלכים כי נגפו לפני ישראל, וישלימו את ישראל, ויעבדו, ויראו הרם לא שיעוד. כן, אז יואב רואה, שר הצבא, כי הייתה אליו פני המלחמה, כן, החזית של המלחמה מפנים ומאחור, דהיינו, הוא נמצא בין רבת בני עמון מצפון לבין מדבה מדרום, מצפון העמונים ומצפון הארמים, אז הוא בוחר מכל בחורי ישראל ועורך לקראת ארם. כבר יואב לוקח את הנבחרים שבכן, ויבחר מכל הצבא את בחורי ישראל, הוא לוקח את הטופ שבטופ, והוא עורך דרומה לקראת ארם, שכנראה היו חזקים יותר מבני עמון, ואת יתר עם המלחמה הוא נותן ביד אבשי אחיו. זו פעם יחידאית בשמואל שכתוב אבשי, תמיד אבישי, ובדברי הימים תמיד אבשי. גם היום יש בסלנג כזה אבשי, נכון? אומרים במקום אבישי מקצרים. ואז אבישי עורך את חלו צפונה לקראת בני עמון, ואומר יואב לאבישי לפני שהם נפרדים, אם תחזק ארם ממני והיית לי לישועה, אני אקרא לך ותבוא לעזור לי, ואם בני עמון יחזקו ממך והלכתי להושיע לך, חזק ונתחזק, כן, חזק אתה ונתחזק כולנו בעד עמנו, שאנחנו נלחמים על חירותו, ובעד ערי אלוהינו, כן, ארץ ישראל היא ארץ השם, ארץ אשר עיני השם אלוהיך בא, אז ערי ישראל הם ערי השם, אז אנחנו נעשה את המקסימום מבחינתנו, והשם יעשה הטוב בעיניו, כן, להשם התשועה, סוס ורכב למלחמה ולהשם התשועה, כך אומר שלמה במשלה. יואב ניגש עם העם אשר עמו למלחמה בארם, דהיינו הוא מתקיף, הוא לא מחכה שיתקיפו אותו, וחיל ארם נשים מפניו. בני עמון רואים שארם שהם שכרו ושילמו הרבה כסף ברחו, אז הם גם נשים מפני אבישי ונכנסים לתוך העיר וסוגרים את השערים, הרי הם נערכו מחוץ לעיר בשער העיר, אז הם בורחים פנימה. ואז מה? כולם ארם. כן, כולם ארם, חוץ מתור שהוא גם באזור וכולי, הכוונה ארם בגדול, ארם ואגפיה. וישוב יואב מעל בני עמון ויבוא ירושלים, דהיינו יואב דווקא נלחם בארם, אבל לא משנה, שוב, יואב הוא הרמטכ"ל, הוא שם כוח משני ביד אבישי כנגד בני עמון. על כל פנים, יואב לא כובש את רבת בני עמון, אלא הוא מסתפק בזה שארם ברחו בכלל מהזירה, ועמון הסתגרו בתוך העיר, והוא חוזר לירושלים. אולי מזג האוויר, החורף המתקרב, לא יודע מאיזו סיבה. וארם ראה שהוא ניגף לפני ישראל, ואז הוא מכנס חיל גדול יותר, ויאספו יחד. הדדעזר, שהוא מלך רחוב, נכון? איפה זה? איזה פסוק? לא, כתוב ארם בית רחוב או ארם צובה, זה היה כבר לפני כן, נכון? איפה זה היה? איפה ראינו את הדד עזר לפני כן? תועי והדד עזר, כן, בפרק ח' מלך צובה, כן, בסדר. אז הוא מלך צובה, אז הוא כנראה ראש ממלכות ארם. אז הדד עזר מוציא את ארם אשר מעבר הנהר, דהיינו את ארם שממזרח לפרת, שזה מה שנקרא שדה ארם או פדן ארם או ארם נהריים. איך? יחסית, כן, זה ממזרח לפרת, זה בשטחי עיראק או אפילו טורקיה של היום. ויבואו חילם, הם באים למקום שנקרא חילם, ושובח שר צבא הדד עזר לפניהם, הוא ממונה על הצבא המשותף הזה, ודוד, המודיעין של דוד קולט את זה, דוד אוסף הפעם את כל ישראל, דיינו את כל צבא ישראל, נכון? כן, כי הוא מבין שזה מלחמה בקנה מידה רחב יותר, והוא חוצה את הירדן מזרחה, מגיע לחילמה, שזה המקום שבו יושבים גם הארמים, ויבואו חילם. דוד גם מגיע לחילמה. איפה זה החילם? חילמה הזה? לא נתבאר מקומה. משהו בעבר הירדן המזרחי, לא ברור בדיוק איפה. ויערכו ארם לקראת דוד וילחמו עמו. כל אחד עורך את המערכה שלו, את שדה הקרב, את מחנהו. וינוס ארם מפני ישראל, ויערוק דוד מארם 700 רכב. וארבעים אלף פרשים. אמרנו שפרשים זה יכול להתפרש גם על הסוסים גם על הרוכבים. ואת שובח שר צבאו של הדד עזר היכה וימות שם. ויראו כל המלכים עבדי הדד עזר, דיינו המלכים הכפופים למרותו שבאו איתו לקרב, כי נגפו לפני ישראל, וישלימו את ישראל, הם נכנעו ויעבדו, דיינו הם קיבלו על עצמם לתת, לעלות מס לדוד. ויראו ארם, כן, תחילת הפסוק ויראו זה לשון ראייה, משורש ראה. סוף הפסוק ויראו משורש ירה, השווה הוא נע, כן, ויראו, ויראו זה חיריק קטן, תנועה קטנה, אז אחרי השווה נע, ויראו, ויראו בגלל המתג, זו תנועה גדולה, חיריק מלא, תנועה גדולה, ולשון יראה, כן, נפקמינה שבבוקר אל תגידו ויראו העם את השם, כתוב כי לא יראני האדם וחי, אז איך אומרים ויראו העם את השם, אלא ויראו העם את השם, לשון יראה, בשווה נע. אז ויראו ארם להושיע עוד את בני עמון, כלומר מכאן והלאה כמה שלא תשלמו לנו אנחנו לא באים, כך וכך. עכשיו זה מעניין שבמשנה בסוטה, כששם מדובר על הכהן משוח מלחמה שהוא מדבר אל העם לפני המלחמה, אז הוא אומר להם שהקדוש ברוך הוא זה שמושיע במלחמה וכו', והוא מזכיר להם שם את דוד וגוליאת ואת דוד ומלחמתו בשובח. כלומר זו הייתה כנראה מלחמה, ניצחון אדיר של דוד, מעין הניצחון על גוליאת שהוא היה כאילו לא יאומן ולא נתפס בכלל. אז זה הפך להיות לדורות שאת זה מזכירים ללוחמים, להראות להם שלא יחסי הכוחות הם קובעים ולהשם התשועה. טוב, שאלה טובה. אנחנו גם נראה שגם בהמשך הוא לא יוצא, הוא יוצא כנראה רק למלחמות בקנה מידה עולמי, כמו המלחמה האמצעית בארם. כן, נראה שמיד נראה שבהמשך דוד שולח את יואב לכבוש את רבת בני עמון, מה שלא קרה עד עכשיו, ושוב דוד לא יוצא למלחמה. הוא לא כל כך, הוא לא זקן, לא חושב שהוא הזקין. מה? אשר יוצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם, כך כתוב, יפקוד השם אלוהי הרוחות איש על העדה.
הוא עושה את זה,
זה לא תקרית, זה לכבוש את רבת בני עמון. למה אני אומר את זה? כי זה לא אני אומר, המלבים אומר את זה על חטא בת שבע שעוד מעט נלמד, נבע מזה שדוד לא יצא למלחמה. כך אומר המלבים, מלך צריך לצאת וראש המפקד צועק אחריי, לא קדימה הסתער. כן, אלא אחריי. אצל הערבים המפקד נמצא בסוף עם אקדח שלוף, ומי שחוזר מאורחי המלחמה הוא יורה בו. לא, באמת זה כך. זה ככה. ואילו בצהל מפקד צועק אחריי, תמיד הקצינים יש ביניהם אחוזי נפגעים הרבה יותר גבוהים מאשר מקרב החיילים. אז זה המלבים אומר, ככה הוא כותב, שבגלל העבירה גוררת עבירה, ושדוד נשאר בירושלים ולא יצא עם יואב לקרב וכו'. נכון. אז לא מיד הוא התגלגלה עבירה לידו, אבל בהמשך, כן, הוא אומר, זה לא ראוי. מה?
נו.
שם זה באמת היה, בא עם הגדוד, עם איזה פשיטה וכו', שם זה באמת תקריות יומיומיות, יזומות, כן, לא להבדיל מהיום שאנחנו מתגוננים, כן, אבל בתש אקטיבי, לא בתש פסיבי, לא שומרים על הגדר, נותנים לאויבים לשמור על בעומק האויב, כן, זה סתם תפיסה ביטחונית, כאילו בפום, בפיקוד ומטה, צריך ללמוד את ספר שמואל, אני זה מוסיף הרבה לרוח הלחימה וכו'. כן, ספר יהושע, נכון, שם כיבוש, הכיבוש משחית. לא, אבל באמת, אבל למה אי אפשר ללמוד את זה בפום? בגלל שמי שיקרא את שירת דוד, כאילו, ארדוף אויביי ואשיגם, ולא אשוב עד כלותם, כי שמרתי את ערכי השם ולא רשעתי מאלוהי, כאילו, העוצמה הרוחנית היא מקרינה על העוצמה הצבאית. וכשהעוצמה הרוחנית היא לא היה, אז פחדו בציון חטאים, רעדה, אחזה, חנפים, ואז מסתגרים בפילבוקס ובטונדות, וכאילו, זה היה בעתליה, כאילו, זה אי אפשר לקחת רק פן אחד של דוד המלך. זה בשירת דוד שהוא מסכם את כל ימי חייו שהיו רצופי מלחמות, אז הוא בעצם אומר את זה בפה מלא, כאילו, וישב השם לי כצדקי, כבור ידיי לנגד עיניו וכולי. כלומר, חז"ל אומרים את זה בפירוש במדרש, כן, ארבעה מלכים, דוד ביקש ארדוף אויבי ואשיגם לא אשוב את כלותם, חזקיה כבר שגם היה צדיק אבל לא כמו דוד, הוא כבר שכב על המיטה וביקש הקדוש ברוך הוא שיעזור לו, יש שם ארבעה מלכים, כאילו זה למעלה מזה. אז העוצמה הצבאית היא בסופו של דבר נובעת מהעוצמה הרוחנית, אין פה חוכמות. טוב, כן, זה לא, זה עבדי הדד עזר, דהיינו טוב, כל השבטים שמסביב בארם שקראנו עליהם שהצטרפו אליו, הדד עזר כנראה ניגף, שובח שר צבאו מת, וכל אלה שהיו באגפים וזה נכנעו, הפעם אפילו לא ברחו אלא נכנעו לדוד. כן, ולא בני עמון שלא השתתפו במלחמה הזו, המלחמה הזו הייתה בחילם, חילמה, כן, דוד הגיע לחילמה ולא הגיע בכלל לרבת בני עמון. בין ארם לבין המלחמה השנייה, ארם ועמון. במלחמה הקודמת היו ארם ועמון, פה רק ארם ועכשיו רק עמון. בהמשך. בסדר? ויהי לתשובת השנה לעצת המלאכים וישלח דוד את יואב את עבדיו עמו ואת כל ישראל וישמידו את בני עמון ויצאו על רבה ודוד יושב בירושלים. תשובת השנה זה כשהשנה שווה, כן, כשהשמש שווה למקומה בשנה שעברה. גם שנה זה לשון פעם שנית, או לתקופת השנה שנגמר ההיקף, או לתקופות הימים. כלומר, גם תשובה, גם שנה וגם תקופה זה בדיוק אותה משמעות שחוזרת, השמש חוזרת למקומה. חודש נקרא חודש כירח מתחדש, יען כי אנחנו לא רואים אותו בזווית מסוימת ואז הוא מתחדש. את השמש תמיד רואים, כאילו זה לא קשור לשנה, ולכן זה נקרא שנה או תקופה. חג האסיף תקופת השנה והיא לתקופות הימים, לתקופות הימים, כן, תקופות הימים, נכון, ימים או עשור, ימים זה שנה או עשור. וגם כאן לתשובת השנה, כלומר, לכן אמרתי מקודם שכנראה יואב לא כבש את בני עמון כי החורף התקרב וכולי, אז הוא חזר לירושלים לעצת המלאכים, לא המלאכים, א' פה היא נחה, דיינו בעת שהמלאכים המלאכים יוצאים לקרב באביב, בחורף לא נלחמים, זה לא מתאים וכולי, זה לא נוח לשני הצבאות. נפוליון ניגף ברוסיה בגלל ששר החורף ניצח אותו, לא הצר הרוסי, היטלר גם כן עם מחשמו גם כן, ונכון מלחמת העולם השנייה בעצם החורף הוא זה שהיכה בו. אז כן, הרוסים נתנו פייט, נכון, הם נלחמו בגבורה רבה, אבל בסופו של דבר הוא לא העריך נכון את החורף הרוסי, והיה לו פחות וודקה מאשר לרוסים כנראה. על כל פנים, אז לעצת המלאכים, דהיינו באביב, דוד שולח את יואב ואת עבדיו עמו, דהיינו איזשהו חיל נבחר, ואת כל ישראל שזה שאר הצבא, והם משחיתים את בני עמון, דיינו כל מקום שהם מגיעים אליו הם משאירים אחריהם אדמה חרוכה, והם מגיעים אל עיר עיר הבירה, היא רבת בני עמון, ודוד יושב בירושלים. טוב, פה נתחיל ונראה פרשה לא פשוטה בכלל, אולי הקשה ביותר בספר שמואל ואולי בתנך כולו. נכון, כן כן, לא לחינם המלבים אומר את זה. אני מציע כאילו שנלמד את הפרשה הזו קודם כל על פי הפשט, ואחר כך נראה איך חז"ל התמודדו עם הקשיים ההלכתיים והמוסריים הקשים שעולים ממנה. כמה נספיק היום? טוב, נקרא עד רווח הפרשה ונראה כמה נספיק לבאר. ויהי לעת הערב ויקום דוד מעל משכבו והתהלך על גג בית המלך וירישה רוחצת והאישה טובת מראה מאוד וישלח דוד וידרוש לאישה ויאמר
אשת אוריה חיתים וישלח דוד מלאכים ויקחיה ותבוא אליו והיא מתקדשת מטומאתה ותשוב אל ביתה ותאר האישה ותשלח ותאמר הרה אנוכי וישלח דוד אל יואב שלח אלי את אוריה וישלח יואב את אוריה אל דוד ויבוא אוריה אליו וישאל דוד לשלום יואב ולשלום המלחמה ויאמר דוד לאוריה ארד לביתך וחצר נלך ויצא אוריה מבית המלך וישכב אוריה פתח בית המלך ולא ירד אל ביתו ויגידו לדוד למור לא ירד אוריה ויאמר דוד אל אוריה לא מדרך אתה בא מדוע ויאמר אוריה אל דוד אהרון וישראל ויהודה יושבים בסוכות אדוני יואב ועבדי אדוני ואני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות חייך וחן נפשך אם אעשה ויאמר דוד אל אוריה השב הזה גם היום ומחר אשלחך וישב אוריה בירושלים ביום ההוא ממחרת ויקרא לו דוד ויאכל וישת וישקרהו ויצא בערב לשכב במשכבו עם עבדי אדוניו אל ביתו ויהי בבוקר ויכתוב דוד ספר אל יואב וישלח ויכתוב הספר למור הבו את אוריה אל מול פני המלחמה החזקה וניקה ומת ויהי לעת הערב היינו אחר הצהריים ויקום דוד מעל משכבו מי עוד מצינו ששכב בצהריים? ישבושת, כלומר זה דרכם של מלאכים לשכב בצהריים ודברים טובים לא עושים מזה פעם ראשונה ופעם שנייה והתהלך על גג בית המלך זה לא גג רעפים אלא גג שטוח גג רעפים זו המצאה אירופית שנועדה למנוע הצטברות שלג וקריסת הגגות אבל במזרח אין לזה סיבה חוץ מלכלוא חום על הבית זה לא נותן הרבה ברמת הגולן אולי זה טוב בגוש עציון זה כן וייר אישה רוחצת מעל הגג כמדומני שהרבה טועים שהיא רחצה על הגג ולא היא דוד היה על הגג ומעל הגג הוא ראה אישה רוחצת באיזשהו מעיין תובלת והאישה טובת מראה מאוד וישלח דוד וידרוש לאישה לברר את זהותה ויאמר האומר אל דוד הלא זאת בת שבע בת אליעם בדברי הימים עמיאל בדברי הימים בת שוע בת עמיאל וכאן בת שבע בת אליעם אשת אוריה חיתי שהיה מגיבורי דוד בסוף הספר שנמנים גיבורי דוד כלומר זה לא איזה מישהו שדוד לא מכיר דוד שולח שליחים ולוקח אותה אליו ותבוא אליו וישכב עמה והיא מתקדשת נטהרת מטומאת נידתה ותשוב אל ביתה ותאר האישה ותשלח ותגיד לדוד כן אחרי נגיד שבועיים משהו כזה, שלושה, חודש, לא יודע. ותאמר הרה אנוכי. שתי מילים היא אמרה, ואלו המילים היחידות שהיא מדברת בכל הפרשה הזו, הרה אנוכי. ואז דוד, עבירה גוררת עבירה, הוא צריך לטשטש את המעשה ולדאוג לכך שאוריה יגיע לביתו כדי שיתלו את ההיריון באוריה. כן, הרי אם היא התקדשה מתומעתה, אז ודאי לא הרה לאוריה. זה לא שהוא השאיר אותה בהיריון. כשהוא יצא למלחמה, אז למילה דוד צריך לדאוג שאוריה יגיע לביתו. דוד שולח ליואב ומבקש, אבא אליי את אוריה החיתי. יואב שולח את אוריה מהחזית ורבת בני עמון אל דוד, ואוריה מגיע אליו. דוד שואל לשלום יואב ולשלום העם ולשלום המלחמה, היינו מה קורה בשטח, זה שלום המלחמה, כאילו איך מתקדמת המלחמה. וכביכול אוריה הגיע רק כדי לתת לו דיווח חם וטרי מהשטח. אומר דוד לאוריה, רד לביתך, כי בית דוד היה כנראה גבוה יותר, ורחץ רגליך. מי שבא מן הדרך ועולה על מיטתו רוחץ את רגליו, רחצתי את רגליי, ככה התנפים, כן. ואוריה יוצא מבית המלך, ואחריו יוצאת מסעת המלך, דהיינו סעודה ומתנות, שיוצאת אחריו להראות את היקר והכבוד שהמלך רוחש לו. אבל אוריה לא הולך הביתה, אלא שוכב פתח בית המלך, ששוב, בפתח כנראה היה איזה לשכה, איזה בית שער כזה, עם כל עבדי אדוניו ששומרים על בית המלך, ולא ירד אל ביתו באותו הלילה. בבוקר אומרים לדוד, לא ירד אוריה אל ביתו. ודרך אגב, יש פה גם ממד של מרידה במלכות, גם הוא לא עושה מה שדוד אמר לו, והוא גם מזלזל במסעת המלך. מסעת המלך יוצאת אחריו, הוא בעצם דוחה אותה במידה כזו או אחרת. ודוד אומר בבוקר לאוריה, הלא מדרך אתה בא, מדוע לא ירדת אל ביתך? אומר לו אוריה, הארון, אולי ארון הברית, ויש אומרים שהארון כבר לא היה יוצא אחרי מה שקרה במלחמת אבן העזר מול הפלישתים, אלא זה הארון שבו שברי הלוחות, זה ארון אחר, זה לא ארון הברית. לא, כי הוא לא אומר הארון ישראל ויהודה יושבים בסוכות, אלא הארון וישראל ויהודה יושבים בסוכות, דהיינו יושבים באוהלי סיירים. סוכות זה, עושים את זה מענפים וכיוצא מזה, כל מיני דברים כאלה. יכול להיות שגם בסוכות זה במקום שנקרא סוכות. מאתמול נתן נפנה אותנו, נכון, לתהילים סמך ותהילים קופחת, אז שם עמק סוכות עמדת, מואב סירחצי וכו', אז יכול להיות שזה גם שם מקום. אז הם יושבים בסוכות, ואדוני יואב, יש פה עוד איזה מרידה במלכות, כאילו הנאמנות שלו היא ליואב. זה נכון שיואב הוא אדוניו, אבל בפני המלך לא, בפני המלך יש רק אדון אחד, יואב הוא גם עבד, עם כל הכבוד. ואדוני יואב ועבדי אדוני, עבדי יואב, כמו שראינו שבישלח דוד את יואב ואת עבדיו של יואב, דהיינו הלוחמים הכפופים ישירות למשמעתו, אז יואב ועבדיו חונים על פני השדה, ואני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות ולשכב עם אשתי. כאילו זה עוד יותר מדגיש את המוסריות של אוריה לעומת חוסר המוסריות של דוד. אוריה זו אשתו והיא מותרת לו, והוא רואה בזה, כן, מעין מה שחזל אומרים, שאסור לאדם לשמש מיטתו בשנות רעבון וישתף עצמו בצער הציבור וכו'. לא, יכול להיות שכן, אתה אומר יפה, חייך וחי נפשך, שבועה כפולה כזו, דיינו חייך, במה אני נשבע? בחי נפשך, לא בנפש, אמרנו שזה מכלול של גוף הנפש, אדם חי נקרא נפש, נפש כתחתה, אם יעשה את הדבר הזה, נכון? מה? נכון, יכול להיות שההתעקשות של אוריה, כאילו יש בה ממד מוסרי שראוי להערכה, כאילו, אבל יכול להיות גם שההתעקשות שלו והשבועה שלו וכולי נובעת כי היה לו איזה חשד מסוים. אני לא יודע מה קרה בלילה הזה שהוא ישן שם עם עבדי דוד, אולי אנשים קצת ידעו, הרי דוד שלח לדרוש לאישה, הם ידעו שנכנסה אליו, והם גם ידעו שהיא שלחה לו הרע אנוכי. יכול להיות שהתלחשויות מסוימות היו, אני לא יודע אם הוא ידע את התמונה לאשורה, אבל הוא החליט, יכול להיות שהוא החליט שהוא לא ייתן ידו לחפות על אם היה פה משהו לא בסדר, וזה נובע לא רק ממוסריות אלא גם מאיזשהו חשד ברמה כזו או אחרת שהתעורר אצלו. למה דוד קורא דווקא לא מהחזית ומה קרה פה וכו'. אז אומר דוד אל אוריה, שב בזה גם היום ומחר אשלחך, והוא נשאר בירושלים באותו היום וממחרת, ודוד בלילה קורא לו, והוא אוכל איתו, והוא נותן לו לשתות הרבה יין, כדי שבערב הוא כבר ילך לביתו, ולא יעמוד בשבועתו, ושוב, בערב הוא יוצא לשכב במשכבו עם עבדי אדונה, ואל ביתו לא ירד. טוב, דוד מבין שככה זה לא ילך, אז בבוקר הוא כותב ספר, דהיינו איגרת, וכתב לה ספר כריתות, זה לא ספר בין 300 עמודים, זה עמוד אחד, זה הגט, אז דוד שולח איגרת חתומה, שיואב לא, שאוריה לא יכול לפתוח אותה, כן, החותם הוא, אי אפשר לשבור אותו, אל יואב, וישלח ביד אוריה, ושם הוא אומר, הבו את אוריה אל מול פני המלחמה, שימו אותו בקו הראשון, החזקה, ושבתם מאחריו, תשאירו אותו באיזשהו שלב לבד בזה, וניקה, כן, יקו אותו בני עמון, ומת. וזה כאילו מאוד עצוב לראות איך דוד, שהוא כל הזמן מאשים את בני צרויה שהם שופכי דמים, כן, האנשים האלה קשים ממני, ומה הם עשו לאבנר, ומה כך וכך, פה דוד נזקק לשירותים של יואב כדי לטשטש את ה... ממש עבירה גוררת עבירה, כאילו איך מגילוי עריות זה עובר לשפיכות דמים, ו... ובמי הוא נעזר? ביואב, שכל הזמן דוד מביע את הסלידה שלו מהשיטות שבה יואב מטפל באויביו, אבנר, ואחר כך המסע וכו'. בכל אופן, כרגע דוד לא, התכנון הראשון של דוד לא היה לקחת את בת שבע לאישה, להפך, הוא ציפה כאילו שאוריה יבוא לביתו ובזה ההיריון יתעלה בו, ובזה מבחינתו הכל בא על מקומו בשלום, פחות או יותר. מה? לכן אמרתי לכם מראש, בואו נלמד את זה לפי הפשט, ואחר כך נראה מה חז"ל אומרים, אבל... אני יודע, אבל לכן אמרתי מראש, אני יודע שזה יהיה ככה, אבל מה, הוא עסק בזה הרב? כן? מה, שבת שעברה לו? עסק בזה? מה?